ויגש אליו יהודה. יהודה ניגש ליוסף, להילחם עם יוסף, ויגש אליו יהודה. במדרש יש שניגש לשלוש דברים. ניגש למלחמה, ניגש לפיוס, שלוש שיטות. יותר אנחנו מדויק, יותר מדויק, ארבע שיטות במדרש. שיטה אחת במדרש, אחד התנאים אומר שהוא ניגש לפיוס. שיטה שנייה שהוא ניגש למלחמה. בשיטה השלישית שהוא ניגש לתפילה. שיטה רביעית, שיטת רבי אליעזר, שהוא ניגש לכל השלושה יחד. זאת אומרת שכשאדם נמצא בצרה, אז יש כמה דרכים שהוא יכול לפעול בהם. שלושה דרכים, לדורון תפילה ומלחמה. פה אין דיור, אין דורון, אבל יש פיוס. דורון הם כבר נתנו מקודם, נכון? אבל פיוס, הוא בא לפייס אותו בדברים. נכון, נכון. וכמו שאומר להם, קחו מזמרת הארץ בגליכם, והורידו לאיש מעט מנחה. מי, יעקב? אתה רואה שהוא גם פייס אותו, הדורון והפיוס. אתה יכול לפייס על ידי דורון, אתה יכול לפייס בדברים, אבל שתיהם סוגים שונים של פיוס. גם כאן יהודה ניגש, והיגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, אז למעשה למי הוא ניגש? מה זה ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני? אז אור אחד... כן, אליו, אל מי? ליוסף. יש אור החיים. אור החיים אומר, עד האור החיים הקדוש, אומר, עד עכשיו הוא גם היה ליד יוסף. עמד לפניו ודיבר איתו עד עכשיו. למה הוא צריך להגיד עכשיו עוד פעם ויגש אליו יהודה? מה היה עכשיו יותר ממקודם? אז הוא אומר פירוש אחד, זה פשט הדבר, אומר פשט, דבר ראשון פשט הכתוב, דבר ידוע שמנהג המלאכים יושבים לפניהם גדולי המלכות ושרים ויועצים, ואם בא איש על דבר משפט או דבר מעת המלך, אז הוא לא יעמוד בהפסק, חוץ לעיגול יעמוד ושם ידבר, עומדים מרחוק ומדברים עם המלך. ופה ויגש אליו יהודה, הוא מתקרב אליו לדבר איתו מקרוב. לא כמקובל בדרך כלל שעומדים רק מרחוק. אבל למעשה בדרך דרש אומר פירוש באמת נפלא מאוד. אור חיים הקדוש אומר פירוש נפלא מאוד. אומר הוא בדרך דרש יתבאר. אומרו ויגש אליו על דרך אומרו כמיים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. יהודה הולך עכשיו לדבר עם יוסף. והוא מרגיש שהוא רחוק ממנו. הוא רוצה שיוסף ירחם עליו, שיוסף יאהב אותו ויקבל את הדברים שלו. מה הוא עושה? ויגש אליו יהודה, בפנימיות שלו. הוא עצמו ניגש, מתקרב ליוסף, לתוכנת פענח, כמו שהוא קורא לו, מתחיל לאהוב אותו, לחבב אותו, ואז הסוד, מסודות הבריאה, כן? הסוד הזה של... סוד מפלאי אחדות הנשמות, כמו שזה נקרא בספרים, שכשאדם חושב טוב על השני, אז השני חושב טוב עליו. איך זה? כן, סוד מפלאי אחדות הנשמות. אז מה הוא עושה? כמה עם הפנים לפנים? כן, לזה אדם לאדם. אז הוא הולך, מתחכם יהודה, אומר אור החיים, לעשות לב יוסף עליו לרחמים, ואיך הוא עשה את זה? והקריב דעתו ורצונו אליו, ויגש אליו, לאהובו, לאהוב אותו ולחבבו, כדי שתתקרב דעתו של יוסף אליו לקבל דבריו ופיוסו. זאת אומרת, ויגש אליו יהודה, ואז הוא מתחיל לדבר ביום רבי אדוני. דבר ראשון, הוא מתחיל לעורר אצל עצמו את האהבה למלך המצרי הזה. ורק אז הוא ניגש לדבר. והרעיון הזה חוזר על עצמו בכמה מקומות. יש רבי יוסף חיים זוננפלד, יש סיפור מפורסם. זה אחד ה... הסיפורים העצובים בירושלים, היה אז הלורד נורדקליף, הגיע לארץ ישראל. והוא היה אחרי זה, כמה שנים אחרי הצהרת בלפור, היה אז ויכוח בין המפלגות פה בארץ, לגבי איך צריך להיות היחס לערבים, היה את כאילו, הסוכנות היהודית, מה שהיה טרום מדינה, המדינה שבדרך הייתה גישה אחת, והיה הרב זוננפלד הלך לכיוון אחר. הוא אכל שכן, צריך לעשות את זה בתוך שלום עם הערבים, ולא... לא לנשל אותם, הוא סיפור היסטורי ארוך וישן. לא, אז היה, זה נושא מעניין. זה נושא רחב וארוך. היה ויכוח איך צריך להתייחס לערבים. הגישה הציונית הרגילה אמרה שעם ללא ארץ, לארץ ללא עם. נכון? זה משפט שככה נחרט. למעשה, זה לא היה כזה מדויק. זה לא היה ארץ ללא עם. זאת אומרת, היו פה אנשים שגרו פה. וזה היה, היה כמה ויכוחים, דברים, לא משנה. בכל אופן, אז אחד, תוך כדי הרוחות התלהטו, וזה הגיע למצב שנכנסו קבוצה של צעירים לבית של הרב זוננפלד, שהוא לקח אחריות על המשלחת שהלכה ללורד הזה, והתחילו להשתולל, שלפו אקדחים, ואיימו עליו. שירצחו אותו אם הוא ימשיך. לורד נורדקליף. כן. אנחנו לא רואים בשנות ה-20 של המאה. לא, 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 אולי הנשיא. הוא היה לורד, אולי הוא היה שר לענייני מושבות באותה תקופה, אבל אל תתפוס אותי בזה, אני לא יודע מה בדיוק היה התפקיד שלו. הוא הגיע פה לארץ לראות מה עושים בדילמה שבין היהודים לערבים שהתחילה אז להתעורר. איך אמר אז, איך שהחזון שקרא לו, הגוי החכם, צ'רצ'יל. חזון שקרא לו, שהוא גוי חכם. ואז צ'רצ'יל אמר, אז הוא נפגש דווקא עם בן גוריון או עם אחד האחרים, הוא אמר, אתם נכנסים למקום שלא תיפסק שם שפיכות הדמים. אתם באים, את זה לא עולם, לא ייפסק השפיכות הדמים הזאת. והוא צודק, בתור גוי חכם הוא צודק. מה? זה לא ניבא, הוא ניבא בידם הניבא. הוא ניסח את הדברים בתור חכם, בתור גוי חכם. נתיר את הנפשות הפועלות. טוב, בכל אופן, זה נושא, מה שנקרא, אצלנו זה כבר פרה-היסטורי. אבל בכל אופן, היה באותה תקופה מה שנוגע לענייננו, נכנסו לבית של הרב זוננפלד, קבוצה של צעירים, שלפו אקדחים, צעקו עליו, ימו עליו, תמשיך, אנחנו נרד לך, אז הרב זוננפלד ככה ישב רגוע רגוע, פתאום הוא כזה פותח את החולצה שלו, קם נעמד, ואומר, אתם רוצים? תראו. תראו, אני לא אשנה את האמת שלי בגלל האיומים שלכם. ומאיימים ברצח, תרצחו. בסדר, נו, מה? טוב, הם התרכזו עוד יותר, התחילו עוד יותר לצעוק ולקלל והכל והכל והכל, הוא מתיישב חזרה במקום שלו. עובר כמה דקות, ופתאום ככה, לאט לאט הם נרגעים והולכים. אז התחילו הרבה פרשניות, מה קרה? אז הם באו, השתוללו יותר ויותר, איך פתאום הם נרגעו? אז אחד בני הבית שם כותב שהסיבה הייתה בגלל שהם כאילו התפעלו מהעומק שלו. אבל הרב זוננפלד בעצמו אמר שמה, אתם יודעים למה הם נרגעו? אבל את הסיפור הזה למדתי מסיפור שהיה בעיירה שדיק. מה קרה בעיירה שדיק? בעיירה שדיק, זה היה בליטא רוסיה. אז היה רב צעיר שהגיע לעיר אחרי שהרב הקודם נפטר. הרב הגיע לעיר והרב הזה באמת היה רב גדול וקדוש. התלמיד שלו, אנחנו לא יודעים את השם של הרב, אבל התלמיד שלו היה רב נחום משדיק. היה רב נחום משדיק, היה עכשיו אחד הצדיקים הגדולים, הוא היה תלמיד בתור בחור צעיר של אותו רב גדול. הרב החדש שהגיע לעיר. טוב, הרב החדש מגיע לעיר, ותוך כדי הוא מתעדכן, הוא שומע שבבית כנסת כל שבוע, את העלייה של שישי, העלייה המכובדת, מקבל המוסר של העיירה. המויסר. זה שתמיד הולך, מוסר את הממון של האנשים ואת החיים שלהם ביד השלטונות, הוא מגיע לבית כנסת, והוא צריך לקבל את העלייה המכובדת, הוא צריך לקבל שישי. ואם הוא לא מקבל את העלייה השישית, אוי ובוי, מי שיזה גבי כבר ביום ראשון ילשינו. נכון, לא נכון, לא משנה, העיקר הוא כבר ימצא להם להלשין עליו משהו. הרב החליט, הוא פה מקיים את מצוות לא תגור בפני איש, הוא לא מרתק. הוא אומר, אני מגיע להתפלל בבית כנסת, הוא מגיע לשם, כמובן אם הרב נמצא, הרב מקבל את שלישי, את העלייה השישית, ואז מגיע השישי, ואומרים, יעמוד את השם של המויטר, והרב נעמד, אתה לא מתבייש? פשע הולך ומוסר לשלטונות ממון של ישראל, ילך ויברך על התורה? צא מפה, אתה תמה, אל תיגע בתורה. והוא ככה מצפה שהציבור יתקומם לטובתו, וזה לא קורה. אנשים לא מתערבים, והרב לא מבטר לו, תלך מפה, אתה לא תיגע בספר תורה. אז הוא כזה מה? עם היד, אתה עוד תסבול ממני, אתה עוד תסבול ממני. והוא עוזב את הבית כנסת. עוברת תקופה, הרב יום אחד יש לו הזמנה לאיזה ברית באזור, נוסע לברית, ועל הדרך הוא נוסע, הוא עם התלמיד שלו, רב נחום שדיקר, ועוד תלמיד, שתי תלמידים יחד איתו. נוסעים בעגלה, ולפתע הם רואים מולם מגיע אותו מויסר. הרשע הזה שעוד הולך לנקום בו, והוא רואה אותם מרחוק, והוא כבר מניק את השוט שלו. איך המסמל, הנה אני בא אליכם, הנה אני בא, תחכו לי, אני בא. והם רואים שהרב ככה נהיה חיוור, הוא ידע שהוא לא ירצה ממנו חי. והוא ממש היה, כאילו, נהיה חיוור, הוא מתחיל להתעמק, להתעמק, להתעמק במחשבות שלו. ואז כשהמויסר הזה מגיע ממש עליהם עד לעגלה, קופץ מהסוס, מתכופף, מנות משתחווה לרצפה בפני הרב, ואומר, הרב, תסלח לי, תמחה לי, אני לא אעשה את זה עוד פעם. ואני, מה קרה פה? איך פתאום יהפוך קושי אורו ונמר חברבורותיו? מה קרה לו פתאום? ואז שאלו את הרב, לא חושב לי שאולי איתו, שאלו את הרב, כאילו, מה הסיפור? אמר, ברגע שאני ראיתי את זה, ראיתי אותו מגיע ממול ונכנסתי ללחץ, לפחד, ממש איתי, חיפשתי נחמה בתורה. איזה פסוק עלה לי הראשון לראש? כמים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. אז זאת אומרת, אם אני אוהב אותו, אז הוא יאהב אותי חזרה. התחלתי לחפש נקודות חוץ בבן אדם הזה. התחלתי לחשוב, רגע, אולי אם הוא היה מקבל חינוך יותר טוב, הוא היה נראה אחרת. אולי זה לא אשמתו בכלל. זה אשמת האחרים, זה לא הלך, וכן הלך. והתחלתי לחפש תירוצים עד כדי שהגעתי למצב שפשוט ריחמתי עליו. אהבתי אותו וריחמתי עליו וכאב לי למה הוא נראה ככה. לא חבל, לא יכול להיות כזה בן אדם טוב. וברגע שאני אהבתי אותו, כמה עם הפנים לפנים, כן, לב האדם לבעל לאדם, הוא השתקפות שלי, הוא התחיל גם כן לאהוב אותי ולרחם עליי ולהגיד, בטח תראה, הוא הרב, זה התפקיד שלו, להגן על בני הקהילה, הוא לא כזה רע, הוא בטח, הוא עשה את זה, ותראה איזה אומץ יש לו, הוא התחיל להעריך אותי על מה שאני עשיתי. ואז כשהגענו, נפגשתי בפועל, זה כבר היה מצב כזה. אמר הרב דורנפלד, אותו דבר היה עם הצעירים האלה, ברגע שראיתי אותם מתפרצים, צועקים. התחלתי להתחפש נקודות זכות בהם. הכוונה שלהם לטובה, הם אוהבים את ארץ ישראל, הם רוצים. כאילו, כל מיני דברים, זה בא מתוך מקום טוב. ולהעביר את המסר צריך להעביר... נכון. להעביר את המסר, המסר צריך לעבור בחדות ובבהירות. האהבה לאנשים לא מצדיקה את המעשים שלהם. אנחנו אוהבים כל יהודי, ולא משנה מה הוא עושה או לא עושה, נכון? אלא אם כן אנשים שהם ממש להכעיס ורשעים ורוצים להכעיס, עליהם אנחנו לא מדברים. אבל כל יהודי אנחנו אוהבים. את מה אנחנו אוהבים? את היהודי שבו, את הטוב שבו, לא את הדברים הרעים שהוא עושה. הדברים הרעים שהוא עושה, עובדתית, נקודתית, זה לא נכון לעשות את זה. והמסר חד וברור שזה לא נכון לעשות את הדברים האלה. אבל זה לא, אנחנו לא שופטים את הבן אדם. האדם עצמו הוא אדם טוב, אדם קשר, הוא יהודי, ואנחנו אוהבים אותו. יש, בעצם זה משהו מבטיח בין הדברים. אבל תראו, תגידו לאלה ששלחו אתכם, שאתם יכולים לראות בי וזה לא מעניין אותי. לא, אתם לא תפחידו אותי באיומים. אבל בעצמו יושב וחושב עליהם טוב. יושב וחושב עליהם, הם בטח מסכנים, הם לא ידעו. הוא מגביר בעצמו את האהבה אליהם, איך אמר הרב דורנפלד, עד שהם פשוט נרגעו ועזבו את המקום. ואז הוא אמר שלדעתו זה לא רק פסוק במשלי, של כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, אלא זה אפילו פסוק בתורה. כשיעקב אבינו מגיע לעשיו, נכון? כשמפגשים בדרך, ועשיו הרי רוצה להרוג את יעקב, מה קורה פתאום? איך זה משתנה? הוא אומר, וישתחו יעקב משתחווה שבע פעמים עד אשתו עד אחיו. אז אמר הרב דורנפלד, מה יעקב אבינו עשה? הוא השתחווה לעשיו. וכל פעם שהוא השתחווה, הוא כופף את עצמו לראות טוב את עשיו, לראות אותו בעין חיובית, ללמד עליו זכות, ואז עד גשתו, עד אחיו, עד שהוא הגיע אליו, הוא ניגש לאח שלו. לא לצומת שלו. זה היה שבע פעמים, הוא היה צריך לכפות את עצמו. איך אומרים? בשביל ללמד זכות, צריך שיהיה ראש עקום. אומרים שהרבי מקוצק אמר, שכל דבר יש לו מטרה בעולם. נכון? המדרש אומר שהכביש, דוד המלך התפלל למה הכביש ברוך הוא בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הכביש. אז הראו לו שהוא יצטרך להגיע להכביש. פעם אחת שהוא התחבא במערה מפני שאול, הגיע הכביש ועשה קורא הכביש על הפתח וככה הוא ניצל. פעם דוד המלך שאל למה צריך משוגעים בעולם, שוטים. הראו לו שהוא צריך את השיגיון לדוד, שהוא הגיע אל אחיש מלך גת, והוא התחיל לקשקש על הקירות, ובזכות השיגעון הוא ניצל. אמר הרבי מקורת, בשביל מה צריך ראש עקום, שעמוס דברות עקומות ולא ישרות? זאת אומרת שהוא ילמד זכות. הרבה פעמים כשאתה לוקח סיפור, אתה רוצה ללמד עליו זכות, בראש ישר זה לא הולך. העובדות הן מאוד מדברות בעד עצמם. התפקיד של בן אדם זה פה להשתמש עם ראש עקום, ולהגיד לא, הוא עשה את זה בגלל סיפור עקום ומפותל, שיכול להיות שהכוונה לטובה. כן. מה זה ראש? להשוואה, אם שידעו מה זה ישר, אתה צריך עקום. יפה. אני חשבתי על יותר מזה. תראה, להגיד סברה עקומה, לפעמים גם ראש ישר יכול. אבל באמת להאמין בזה, זה לא. לאותו דבר, גם לימוד חוץ, הרי לא סתם להגיד זה, טוב, כנראה שהקמה שלו טובה. צריך באמת להאמין בזה, לקבל את הבן אדם, להכיל אותו הוא עשה דבר נכון. נכון שאני חושב שאני לא הייתי נוהג ככה, כי אני חושב שצריך לנוהג אחרת. אבל הוא מצידו באמת לקבל את זה שהוא עושה דבר נכון מצידו. ללמד בקו זכות זה באמת ללמד, להאמין בזה. וזה צריך באמת ראש עקום, באמת להאמין בהחזרות האלה. טוב. ובכל אופן, אומר רבי צמחה גדולנטל, אומר הרב זונטל, שזה כאן גם כן, וישתחו יעקב 7 פעמים עד גשתו, עד אחיו. עד שהוא ניגש לאחיו, הוא כבר ניגש אחווה כלפיו. וזה היה כל פעם של לחשוב עליו טוב. ראיתי גם בפנים יפות, בעל ההפלאה כותב על הפסוק שרבקה אומרת ליעקב שיברח מפה מארץ ישראל וייסע ללבן, לבית של אח שלה, ויהיה שם עד שוב אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם. אז אומר הפנים יפות, היא מוסרת לו גם כאן רמז, שתדע מתי הזמן עובר ואתה כבר יכול להגיע. עד שוב אף אחיך ממך, כשאתה תפסיק לכעוס עליו. זאת אומרת, כל זמן שאתה כועס עליו, הוא כועס עליך. הוא כועס עליך, אתה כועס עליו. יש פה... שהוא נסה להרוג אותו? בגלל לא הוא חייב לברוח מהבית. שיעשה את זה. אבל מציאות היא ככה זה, כשצד אחד כועס על הצד השני, הצד השני כועס על הצד הראשון. אז היא אומרת לו, תרגיש, עד שוב אף אחיך ממך. כשאתה תרגיש שאין לך תינה, אין לך שמאה עליו, אין לך רגשות שליליים כלפיו, תדע לך שהוא נרגע. כי כמה עם הפנים לפנים, כן לזה אדם לאדם. בן אדם מרגיש, לאחרים חושבים עליו. מה זה? אומר, עד שוב אף אחיך ממך, אומר האור החיים הקדוש, שזה כאן גם כן אצל יוסף, אצל יהודה ויוסף, ויגש אליו יהודה, והוא הגיש את עצמו אל יוסף, חשב עליו דברים טובים, רואה אותו בצורה חיובי, מגביר בתוך עצמו רחמים כלפיו, אהבה כלפיו, רצון לשמוע מה שיש לו לומר, ואז כתוצאה טבעית, כמיים הפנים לפנים כנב האדם לאדם, גם יוסף יהיה מוכן לשמוע אותו. נכון. האמת היא שזה נושא גם הרבה יותר רחב, באופן כללי, שאיך שבן אדם דן אחרים, זה מלמד המון לגבי האדם עצמו. אני אמרתי פה שנה שעברה על לבן. לבן אומר ליעקב, אחי, אחי אתה. בן אחי, היכף יוד, ואחי אתה. ועבדתן יחינם, הגיד עלי ממשכורתך. מה לבן אומר ליעקב? אבל אתה הרי אחיין שלי. זה בן של אחותי, רבקה. אתה הולך לעבוד פה בחינם? אני מכיר את עצמי. אני לא עובד בשביל אף אחד בחינם. ואם אני עובד בשביל מישהו בחינם, הוא ישלם ביוקר. הרבה הרבה יותר. ואתה לא תספר לי שאתה הולך לעבוד בחינם. אגיד אני מה מסכות לך, תגיד לי מראש כמה אני הולך לשלם. למה? כי כל בן אדם בודק אחרים, לפי איך שהוא בעצמו. תכיר את זה, אתה אומר לבן אדם, לא אני מחלל שבת. הוא נראה באמת צדיק, רב, הכל הוא מחלל שבת. הוא עזוב, לא יכול להיות, לא מאמין. לא יכול להיות, מה פתאום? בן אדם כזה הוא לא מחלל שבת. לעומת זאת אתה אומר לו, תשמע, לא אני מדבר לשון הרע, זה כן מתקבל על הדעת. אתה יודע למה זה מתקבל על הדעת וזה לא? כי אני עצמי מסוגל לפעמים רחמנא ליצלן לדבר לשון הרע, ולכן כשאני שומע שאחרים מדברים לשון הרע, זה הגיוני. ותגיד לי על מישהו שהוא אף פעם לא דיבר לשון הרע, מעניין, צדיק, מוזר, זה. לעומת זאת תגיד חילל שבת, לא יכול להיות. היום יהודי דתי מחלל שבת. למה? כי אצלי חילול שבת זה דבר מופקע. בן אדם, אתה שואל אותו, איך בישיבה, איזה ישיבה למדת? ישיבה פלונית. נו, איך הבחורי ישיבה, צדיקים, יושבים ולומדים, או עושים שטויות? אם הוא אומר לך, בא, כולם צדיקים, יושבים ולומדים, אתה יודע, החברים שלו, ומה שהוא עשה בישיבה, ירשם את זה ללמוד. אם הוא אומר לך, מה, ראה, יש מתבטלים, נוסעים לטיולים, יופי, אז אני יודע, איפה הוא יתובב. כשבן אדם מדבר על אחרים, הוא מגלה על עצמו. בן אדם שכל היום שופט אחרים לרעה, המטרות שלהם שליליות, כל הכוונה שלהם זה שלילי, הכוונה שלהם רק לגנוב, אם הוא נותן צדקה, זה רק בשביל הכבוד. יודע למה? כי לפי הראש שלו, זה הסיבה שאנשים נותנים צדקה. היה פעם, האמרי חיים מביז'ניץ אמר, שהוא הלך לצוף כסף בשביל לבנות את הקריה שלו בבני ברק. קריית ויז'ניץ, כל הקריה, הישיבה והמוסדות. והיה שם אחד שאמר שהוא גונב כסף. מה, לא יכול להיות, מסתורר את זה כל כך הרבה כסף, והוא לא מכניס את זה. אז אמר האדמו"ר מוויז'יץ שהוא גונב. אז האדמו"ר מוויז'יץ אמר אז לאחד מהחסידים שלו, הוא תראה, אני מבין אותו. אם הוא היה במקומי, הוא ודאי היה גונב, אז מה פתאום שיחשוב שאני אחרת ממנו? וזה נכון בכל תחומי החיים. נכון. אבל יש בזה, הנקודה היא נכונה. בסופו של דבר אתה רואה שבן אדם שופט אחרים, אומרים הרי שכשהאדם עולה לשמיים, אני לא יודע אם יש לזה מקור או לא, אבל אומרים שכשאדם עולה לשמיים, אז אם כאילו קוראים לו, בוא, תיכנס, יש פה דיון על מישהו, בוא תיכנס לדון עליו. והוא מתיישב לדיון, ומעלים עם כל מיני, בן אדם עשה ככה ועשה ככה וככה וככה, ורואים איך שהוא שופט אותו, והוא אומר, תראו, בן אדם כזה, אשם, צריך לקבל עונש. הוא אומר, טוב, אתה אדם. לעומת זאת, אם הוא אומר, אין, לא, תראה, בטח היה לו קשה, בטח הוא ניסה להתגבר וזה לא הצליח לו, ותראה את החיובי, אם הוא ידון אותו לקו זכות, אז הוא דן את עצמו לקו זכות. ואחר כך הוא אומר, טוב, זה אתה, פסקת את עצמך שאתה דקאי. הבן אדם שופט את עצמו. פה אבל יש גם נקודה יותר פנימית גם כן. כי כשאדם בא ושופט מעשה, הוא בעצם מגלה איך אני הייתי מתנהג במצב כזה. נכון? בן אדם בא ואומר, אה, הוא עשה עבירה? בטח הוא עשה את זה בשעת נפש. כשבן אדם באמת מדבר לגבי מעשה שהוא עצמו עשה, אז הוא אומר, כן, עשיתי את זה בשעת נפש. ומה זאת אם הוא אומר, הוא ניסה להתגבר והוא לא הצליח. זאת אומרת, הוא מכיר את זה מקרוב, את ההרגשה הזאת, של ניסה להתגבר ולא הצליח. בן אדם שופט אחרים, הוא מגלה המון 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 על עצמו. ולכן יש בזה את ה... את המדרש, וזה משך הפרשה, יש על מי יוסף, העוד אבי חי, שלכאורה, מה הוא בא ואומר העוד אבי חי? זה היה ברצף אחד של שיחה, הם לא עזרו את החדר. והם כל הזמן לא מעבדך, אבינו, הוא שאל אותם, זה אמור שעוד אבינו חי. מה עכשיו עוד פעם הוא שואל העוד אבי חי? אז מסביר הבית הלוי, בדברי המדרש, שיוסף שואל אותם, אתם אומרים שאי אפשר בשום אופן לתת את בנימין, ואבינו לו, ואבינו, ואבינו, אתם כל כך דואגים לכבוד של האבא, ולרצון של האבא, ואבא כל כך אוהב אותו. אני יוסף, העוד אבי חי, מכרתם אותי לפני 22 שנה. האבא עוד חי? אז לא אכפת לכם מהאבא. וזה המוסר הכי חריף שיכול להיות. אבא ברדלה הכהן אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, שהרי יוסף קטנם של שבטים היה, ולא יכלו אחיו לעמוד בפני תוכחתו, שנאמר, לא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. שיבוא הקדוש ברוך הוא, וידון לכל אחד ואחד כפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא דן את הבן אדם? לפי מה שהוא. אתה עצמך תשפוט על עצמך. הנה, תראה מה אתה אומר על יוסף רוצה להפריד את בנימין מאבא שלו, אתם קמים, יוצאים למלחמה, אסור לעשות את הפשע הזה. ואתם עצמכם, בדיוק את הפשע הזה עשיתם. כן, כן, אבל זה היה המוצר שהוא ניסה להגיד להם. האמת היא, הם לא למדו מניסיון, אתה יודע למה? בגלל שזה מה שיוסף מצפה לשמוע מהם, מה הם אומרים? אבל אשמים אנחנו על אחינו, לא על שמחרנו אותו. אשר שמענו צרת נפשו והתחננו עלינו ולא שמענו. זאת אומרת, היה פה איזו אכזריות, אבל על עצם המעשה הם לא מתחרטים. הם לא מתחרטים. נכון. אבל הוא בעצם גם כן, הוא נותן להם עצמם ולשפוט את עצמם. לשפוט האם המעשה הזה היה טוב או לא טוב. נכון, אני אומר, נמשיך קצת ללשון של אורח חיים הקדוש, הוא אומר, למה ויגש אליו יהודה? הוא אומר, למה זה לא היה טבעי? למה יהודה היה צריך להתגבר ולעשות את זה? הוא אומר, והוכרח לעשות כן, לצד שמן הטבע לא יחבבו בני יעקב עובדי עבודה זרה. לא, בטבעי, בני יעקב לא אוהבים עבודה זרה. לא אוהבים עובדי עבודה זרה. הם צריכים להתגבר על עצמם וכן לאהוב אותם. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. וממזג נפשם, התכונה הטבעית זה לשנוא אשר בשר חמורים בשרם. ומלך מצרים, מה מצרים הייתה? מדינה של עבודה זרה. המלך כנראה, כל זמן שהם לא יודעים אחרת, כי לא יוכלו למצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. זאת אומרת, זה כל כך שונה, כל כך תרבויות, כל כך שונות. הם עובדי אלילים, עובדים כל הזדימה והתועבה של מצרים, ערוות הארץ. באמת, אני לא רוצה להיכנס פה לפרטים, אבל תראו במדרשים ודברים, תועבה לא נתפסת, כל ההתנהגות שם במצרים. ובאמת, זה יעקב, סולדים ההתנהגות הזאת, ובטבע, מנזק נפשם, הם סולדים גם מהאנשים שמתנהגים בתרבות הזאת. אבל לכן הוא צריך להפך המוטבע, לפי שעה להפך המוטבע ולהגישו בלבבו, הוא צריך להגיש את מלך מצרים אל הלב שלו בשביל לאהוב אותו. ולהשיבו בתו נדלי ולהושיב אותו בחדרי הלב. צריך התגברות בשביל זה. זה נגד הטבע. אז זה כתוב שיוסף באמת היה בית יוסף, הוא היה מקפיד על שחיטה ומקפיד על הכל. הוא הקים לעצמו איזה אי בועה בתוך הבית. כתוב ש... נכון, כתוב במשל במדרש, שבהמשך הרי יעקב שולח ל... יוסף שולח ליעקב יין. יין ישן. למה הוא שולח לו יין ישן? הרי מה התואר של המצרים מכונים? רהב. מה זה רהב? רהב תנים, בעלי גאווה. הגמרא אומרת שכל המתייער יינו מחמיץ. אז יעקב, יוסף שולח ליעקב יין, הוא אומר לו, תראה את היין שלי, היין לא יחמיץ. סימן שאני עוד בסדר, סימן שאני לא נדבקתי מטומאת מצרים. עוד יוסף חי, והוא מושל בכל ארץ מצרים, הוא לא נדבק אליהם, הוא מושל מעליהם, הוא נשאר שם קדוש וטהור, ולכן הוא שולח לו את הסוגיה שהם למדו עגלה ערופה, את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. יוסף הצדיק נשאר בצדקון למרות שהוא היה שם במצרים. אבל האמת היא שכתוב במדרש ששלוש אוצרות תמן יוסף. אחד מצא קורח, אחד מצא... מה זה השלוש אוצרות תמן יוסף? יוסף היה במצרים והוא התפיד על צניות, עם כל הכוח. וזה נתן לעם ישראל את הכוח בכל הגלויות לשמור על הקדושה שלהם. יוסף הצדיק הוא בעצם סולל הדרך לעם ישראל איך להיות בין הגויים. ובגלל שהוא היה תמן הפורט, אז לכן הוא עבר את זה כל כך כל כך קשה. בשביל לשמור על הקדושה והצניות שלו, הוא נזרק לבור, זה לא היה כמו הכלא של היום. דווקא היה יהודי, קראו לו רב מנדל פוטרפה. הוא היה המשפיע של ישיבת חב"ד, כפר חב"ד. אז היה תקופה שהחב"דניקים הלכו למבצעים של תפילין בבתי כלא. עכשיו, הוא ישב בכלא ברוסיה, של הקומוניסטים, NKVD, KGB, באותה תקופה, הוא נסתר לפני 20 שנה בגיל 90 פלוס. הוא עבר שם הרבה, היה בסיביר, היה בכל המקומות. אז פעם אחת הוא שמע מהבחורים שהולכים לכלא, הנה ביד כפר חב"ד, מה יש שם? ולרמלה, כלא שם באזור. אמר שמעניין אותו מאוד לראות כלא ישראלי מבפנים. הוא אמר, הוא ראה הרבה ברוסיה, אז הוא רצה לראות פה. הוא הגיע, הוא היה בהלם, הוא לא יכל לדבר. היה בהלם, פשוט הוא נכנס, איך הם סוגרים אלה שהלכו איתו, מסתכל, פשוט עבר את כל הכלא, יצא, הוא לא יכל לדבר מרוב הלם. זה כלא? פשוט לא הצליח להקל את זה. זה נקרא כלא. בכל אופן, אבל אם אנחנו מדברים על הכלא של מצרים, זה היה, וישליחו אותו הבורה, כן? זרקו אותו לתוך הבור של הכלא, זה היה כלא אמיתי, שבאמת היה... ויוסף שם נשאר בצדקו, ובזה הוא מחליף את הכוח לכל עם ישראל לשמור על הקדושה שלהם בכל מצב של גלות, בין הגויים. בכל אופן, זה ה... טוב, והיגה של אב יהודה, יש פה גם צירוש מאוד יפה, מה הוא רוצה בעצם? ביום הרבי אדוני. עד עכשיו הם דיברו, הוא היה מסע ומתן שלם, מה הוא בא לחדש עכשיו? יהודה. אז יש פה צירוש יפה, שאומר, ביום הרבי אדוני, הוא אומר, ידבר לעבדך דבר בעוזי אדוני. עד עכשיו, מה היה כל הזמן? היה מתורגמן בינינו, נכון? כי המליט בין אותם. הוא אומר, משהו פה לא ברור. אנחנו באים ואומרים, אתם ממרגלים אתם. מה אנחנו אומרים? מה התשובה שלהם? לא, אנחנו 12 ילדים, לבני אב אחד כולנו. הוא אשר אמרתי, ערבת הארץ באתם לראות. היה לי קשר בין השאלה לתשובה. אני לא בחיפים והודעה לא בסעורים, כאילו, אתם מרגלים? לא, אנחנו ילדים של אדם אחד. לא, אתם ערבת הארץ באתם לראות. הוא אשר אמרתי, מה קורה פה? מה ההיגיון מאחורי כל הדברים? יש פה מדי הרבה אי-הבנות. אז הם פחדו, ביהודה פוחד, אולי יש פה מליץ. והמליץ מתרגם בצורה לא נכונה, ולכן אנחנו לא מבינים אותו, הוא לא מבין אותנו, ונהיה פה אי-הבנות. אז הוא אומר, בוא נוריד את הכללים של הדיפלומטיה שצריך לדבר עם מליץ בין אותם. אני אגש אליך, ויהודה ניגש אליו ומדבר מצרית. כמו כך מסביר העמק דבר. המציב, הוא מתחיל לדבר מצרית. למה עד עכשיו השיחה התנהלה במליץ? כנראה שאולי לא כל האחים ידעו מצרית. השאלות הן לכל האחים.
אז לכן מדברים, אבל יהודה ידע מצרי, יהודה ניגש אליו, מתחיל לדבר איתו, בוא נראה מההתחלה. אני, אדוני שאל את עבדיו למור, ואני אומר אל אדוני, מה אתה אמרת? בוא נראה איפה היא הבנה פה. אז יש סיפור מפורסם עם ראש הממשלה של אנגליה, תאצ'ר, הייתה אישה קשה. פעם אחד המנהיגים הקומוניסטים רצה להיפגש איתה. אז היא לא הסכימה, כי היא שנאה את הקומוניסטים בצורה קשה. בצדק, כן? היא ממש שנאה אותם, היא לא הסכימה להיפגש איתו. אז הוא מתחנן, הדיפלומטיה דרשה שהיא תיפגש איתו, והיא נפגשת, ובאופי שלה היא אומרת, המשפט הראשון שלה, אני שונאת קומוניזם. I hate communism, ככה, והמתורגמן יודע שברגע שהוא מתרגם את המשפט הזה כצורתו, הפגישה מתפוצצת. והשרי יעבדו שיהיה, אז הוא אומר, אז הוא פונה לאותו ראש מדינה ואומר לו, היא אומרת שהיא לא כל כך אוהדת את הרעיונות של קארל מרקס לגבי מעמד הפועלים, בקיצור, נזכר את זה כבר איזה משפט אנמי שלא אומר, ואז הוא אומר לו, אני חולק על זה, אבל בסדר, נעבור, נשאיר את זה אחר כך. וכך הוא הציל את הפגישה. אני זוכר שהיה ככה, הם כתבו על כל מיני עבודות של מתורגמנים. עכשיו, אותו דבר אומר יהודה פה, רגע, המתורגמן עושה פה עבודה רצינית של תרגום. בתרגום הרי יש בו המון שינוי של מילה, של ביטוי, של פרט, של ניגון. משנה לגמרי את המשמעות. אבל אז מה, אולי בוא נדבר ישירות. עכשיו, הוא מביא להוכחה, מאוד מעניין. הוא אומר, ידבר מעבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחרפך בעבדך, שאני מדלג על הכללים שמדברים דרך מתורגמן, והוא מביא לו דוגמה, כי חמוך כפרעו. עכשיו מעניין, מה הפירוש כי חמוך כפרעו? הפירוש הפשוט, כי חמוך, אתה מכובד בעיניי כמו פרעו, אני סומך עליך, נותן בך אמון. רש"י מביא כמה פירושים בכי חמוך כפרעו? סופך ללכות בצרעת, כמו שלקה פרעו, זה. פירוש אחר, מה פרעו גוזר ולא מקיים, מבטיח ולא עושה אף אתה, כן? וכמו שאתה אומר לפקיד במשרד האוצר, אתה כמו ראש הממשלה ביבי. אחד אחד אתה נותן לו כבוד, שהוא כמו ראש הממשלה, מצד שני אתה גם אומר לו, מה ביבי גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, אף אתה כן. יש פה בעצם דו משמעות בתוך הדברים שאתה אומר. עכשיו, מה פה הוא אומר לו, תראה, במשפט הזה, גם כן עוד דבר אחר, כי חמוך כפרעו, אם תקניתני, אהרוג אותך ואת אדונך. איך מתרגמים משפט כזה? איך מתרגמים? יש כל כך הרבה ניואנסים ודקויות ודו משמעויות במשפט הזה, הוא אומר, אתה רואה מה הבעיה בתרגום? אז בוא נדבר ישירות, בלי מתרגמים. כי חמוך כפרעו זה משפט שבא להוכיח לו כמה טעויות יכולות להיות בתרגום של משפט כזה קצר של שלוש מילים. אתה יכול להפוך את זה איום ברצח, אתה יכול להפוך את זה להקנטה ולצייר אותו, אתה יכול להפוך את זה ל... והמתרגם הוא תמיד פרשן. אונקלוס זה מפרש של המקרא. אתה מתרגם, אתה מפרש. הניגון שאתה עושה, במה שאתה מתמקד, זה יכול להיות שיא הכבוד. ולכן, זה בדיוק מה שיהודה, והיגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, בבקשה, ידבר מעבדך דבר באוזני אדוני, אני אדבר איתך ישירות. ואל יחרפך בעבדך, אל תכעס עליי שאני מדלג על הכללים, כי חמוך כפרעו, אתה כמו פרעו, ותראה את המשפט הזה אפשר לפרש בכמה צורות, ואז בוא נברר את הדברים בינינו מההתחלה בצורה מסודרת. זה... בעבורת עצמו כתוב פה בכמה אופנים, אבל כי חמוך כפרעו, את הראייה מהפסוק הזה ראיתי היום בשם רב מיכלזון. נזכרנו אותו גם שבוע שעבר, שפת לא ידעתי ישמע, וגם עוד וורד שלו, כי חמוך כפרעו. שמה? לא, הוא דיבר מצרית. יהודה דיבר מצרית, כך אמר הנציב. כן, כך אמר הנציב בעמק דבר. יש עוד פירוש יפה שאומרים, זה קצת שונה על הפסוק. היה פעם סיפור בכפר, שהיה יהודי שהיה מוזג יין, והתאספו הכומר וראש הכפר, והחליטו לנקות את השטח, יודמרין, לנקות אותו. מה יעשו? הגיעו שתיהם, שלחו אותו רד למטה, רד למעלה, תוך כדי ירבבו קצת רעל בבקבוק של היין שעמד שם על המדע. יום אחרת הגיע אחד העיקרים לשתות, שתה, הורעל, וכמובן כבר הייתה הודעה לעיתונות מסודרת מוכנה מראש, כן? שזה היה בכוונה בשביל המצות או בשביל הלולבים, לא משנה כרגע בשביל מה, אבל זהו, פה הולכים לנשל אותו. עכשיו, היהודים באזור רצו לסדר את העניין, מה לעשות? פנו לראש הבולשת של המדינה, ככה לך סיפור, פנו לראש הבולשת, ואמרו לו, לך, תנסה לברר. שיחדו אותו והכל, והוא מוכן ללכת. עכשיו, הוא מגיע לשם, מה הוא עשה? אז הוא הלך, התיישב עם ראש הכפר והכומר, שהם היו החשודים אצלו. והוא מתחיל לספר, יושב איתם, שותים, מדברים, מפטפטים, ואז תוך כדי אומר, צריך למצוא דרך להזיז את היהודים מהדרך. הם משתלטים בכל מקום, וזה וזה, צריך למצוא דרך לסלק אותם, למצוא משהו, לטפול עליהם, לחפש משהו אמיתי או לא אמיתי, ולהזיז אותם מהאזור. ואשתם פותחים עיניים, וואו, ברוך שכיוונת. זה בדיוק מה שעשינו מהיהודי פה. הרבנו רע, הרבנו זה, וככה הצלחנו לסלק אותו. ככה? טוב, תפסתי את ההודעה על האמת. ככה הוא תפס אותם. אומר פה, אז ככה ראיתי אחד המפרשים, זה אוצר חיים. הוא אומר שזה גם מה שיהודה אומר ליוסף. אבל אני לא חושד בך שאתה לקחת את הגביה שלך והחדת אותו בחבילה של בנימין בשביל לסבך אותנו. רק מי? זה כנראה אחד העבד שלך, זה שמסתובב פה כל הזמן, זה שרץ אחרינו, זה שתפס. הוא חשוד בעינינו שהוא זה שמסבך פה את העניינים. הוא זה שהחביא את הגביה. אז הוא אומר, לך אליו, תדבר איתו. בי אדוני, ידבר נא עבדך. מי זה עבדך? העבד שלך. מי? המליץ הזה. המנשה. ידבר עבדך דבר באוזני אדוני, תדברו ביניכם בשקט, ואל יחר אבך בעבדך, אל תכעס עליו, שאתה מדבר איתו, כאילו, מה עשית? אל תחקור אותו בכעס, בזעם, אלא כי חמוך כפרו, תגיד, זה בדיוק כמו שאני בתורו רוצים, להפליא את היהודים האלה. מה, תוך כדי, ידבר, מספר לך, איך, מה הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? איך הייתי באוצר חיים המפרש. שהוא נותן עיצר יוסף, איך לגלות, לגרום, למנשה להודות על האמת שהוא זה שהחביא את הגביה. למעשה הוא אומר אל יחרפך בעבדך, אומר רשי, מה זה אל יחרפך בעבדך? מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. עכשיו הוא מתחיל לדבר קשות. עד עכשיו כשרדפו אותם ורצו לקחת את כולם לעבדים, אז הוא שותק. הוא הרי בעצמו הציע את זה, פיננו לך לעבדים. פתאום הוא מבטר להם, מה לא, מה פתאום, לא ייקח את כולכם. רק את בנימין אני אקח לעבד, הוא מבטר להם, או הוא מתחיל לדבר איתו קשות. מה הקשר? אומר האנשיך הקדוש, שעד עכשיו הם היו בטוחים שזה בגלל אבון מכירת יוסף. אם ככה, למה גם בנימין מקבל עונש? אומר הנציב בעמק דבור בפרשה הקודמת, והד הוצא להקיקר בה. כאשר תולשים את הקוטים, לפעמים מתנשים גם צמחים טובים. הקרוב גם לוקה יחד עם הקוצים. ולכן כולכם אחים, תשעה מביניהם צריכים לקבל, עשרה צריכים לקבל עונש על מכירת יוסף, והאחר בנימין מקבל ביחד איתם את העונש בגלל שהוא בחברה שלהם. עכשיו, זה מה שחשבו עד עכשיו, כשרואים שרוצים לקחת את כולם לעבדים, אבל עכשיו פתאום הוא מוותר לכולם, רק בנימין. אם ככה זה לא בגלל מכירת יוסף, אם ככה באמת הם יכולים לצאת למלחמה. כל הזמן הם היו בטוחים שזה חטא שלהם. זאת אומרת, הם צריכים לעשות תשובה, צריך למצוא דרך. אז הם לא הולכים להילחם. אבל ברגע שהם קולטים שזה לא מלחמה, זה לא עונש משמיים. זה סתם התנכלות שלו. אם ככה הם יוצאים להילחם בו. ואז הוא הולך לדבר איתו קשות. יש בפסוק הבא ממשיך, אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אב או אח. אז זה המפרשים כבר שואלים שאיפה זה נשאל. אנחנו לא מצאנו בפסוקים שהוא שואל אותם, יש לכם אב או אח. אז יש כאלה שאומרים שזה, שלא כל הדו-שיח כתוב. חלק מהדו-שיח נכתב בפסוקים, חלק לא, ואתה רואה פה שיהודה מזכיר חלק מהדו-שיח, שבפרשה הקודמת לא נכתב. יש כאלה שאומרים שזה צריך להיאמר בלשון סימן שאלה. אז מי שאל את עבדיו למורה, יש לך נב או אח? ובכל זאת לא נאמר אל אדוני. אם אנחנו באמת מרגלים, אז מה העניין שלנו לתת לך מידע בלי שתשאל? למעשה יש, לפי הפירוש הפשוט, שבאמת אדוני שאל, יוסף שאל, ורק שזה לא מובא בפרשה הקודמת, יש פירוש יפה של רמתיתיהו שטרשון, הבן של הרשש, וילנה, ואומר ככה, מה הטענה של יוסף? הטענה של יוסף, הוא גנב גביה. הוא גנב גביה, צריך לקחת אותו לעבד. אז כתוב במדרש, אמר רבי סימון, שיהודה טען ליוסף, בנימוסים שלנו כתוב, אם אין לו ונמכר בגניבתו. וזה שלם ישלם. והוא צריך לשלם את הכסף. אגב, למה באמת הוא טוען בכל זאת שיקח אותו לעבד? למה שלא ישלם? כמו לגביה, 100 שקל, 500 שקל. ייתנו את ה-500 שקל, ונגמר הסיפור. כפל, 4 ו-5, כמה? למה עבד לכל החיים? רק מה, הטענה של יוסף הייתה, אתם חושבים שזה גביה רגיל? גביה רגיל עולה 200 שקל, 300 שקל. גביה כזה זה נחש ינחש בו, איש אשר כמוני, זה גביה קסם. בום, תמיקה זה, בן של זאת, כל המידע, איך שהוא תידר אותם ליד השולחן, הכל עם הגביה. אומר, זה גביה, אין לו ערך. כן, אבל זה עובד, הוא הראה, אתם ראיתם שהגביה הזה עובד. הוא מגלה כל דבר, את כל הסודות. כזה גביה גונבים, אין, חייב לשבת להיות עבד. בא אליו יהודה ואומר, סליחה, אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אבוח? למה לא שאלת את הגביה? כנראה שהגביה לא תמיד עובד. כשיש לך מידע מוקדם ממקור אחר, אז הגביה מגלה. אבל אם אין לך מקור אחר למידע, שאני לא יודע בדיוק מהו, אבל מקור אחר, אז הגביה לא מגלה. אז הגביה רגיל, עולה 200 שקל, קונים אותו בכל חנות, קח את 200 שקל ותשחרר אותו. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אבוח? שאלת, למה שאלת? סימן שהגביה הוא גביה רגיל, נשאר... כן. יש עוד וורט יפה שנסיים, זה וורט של החפץ חיים. חפץ חיים אומר שאם ניקח את המצב של האחים, הם כל כך מבולבלים, הם לא יודעים מה קורה איתם. יש להם, איך הוא אומר, אלפי קושיות ותמיהות. מה קורה פה? אנחנו יורדים למצרים, הוא מתנקל אלינו, מה הוא עושה מאיתנו? מה כל הדבר? אנחנו עונים א', עונים לנו ב', רק ככה, פתאום שמעון, ואחר כך בנימין. הכל כל כך מבולבל, הם לא מצליחים לקלוט מה קורה. מה עשינו? למה הכל כל כך מסתבך? למה כל העולם נגדנו? אומר, עד רגע אחד, שתי מילים שהבהירו את כל התמונה, אני יוסף. ברגע שהתגלה יוסף לעיניהם ואמר, אני יוסף, באותו רגע הם הבינו הכל, החלומות היו צריכים להתקיים, ולכן הוא שלח אותם שיביאו את בנימין, וימסרו נפש בשביל בן של רחל, וילחמו בשבילו, וזה יהיה התיקון. ברגע אחד, כל התמונה כולה, כל אלפי קושיות ותמיות, נהיו מטורקות, בשתי מילים, אני יוסף. אומר החפץ חיים, לעתיד לבוא גם אותו דבר. אנחנו יש לנו כל כך הרבה שאלות, אנחנו לא מבינים מה קורה, איך קורה. יום יבוא, ויאמרו שתי מילים, אני השם. ואז כשיאמר אני השם הזה, פתאום הכל יהיה ברור. לא תהיה שום שאלה, כל אלפי ועשרות אלפי קושיות ותמיות התיישבו בתגע אחד. שם יעזור שנתקיע בקרוב לזה. אביך אני מנה קשה עם הרצאה, קדיש ברוך הוא זקרית ישראל, תראו מצווי שנאמר, אני לא יחופי תמנת את כל יגיד.